כן, שלום וברכה. אנחנו בפסקה י' ג', בסוף של הפסקה הזאת. מה שהרב הסביר, שהעניין של דקדוק בקריאת שמה, פרק ב' פסקה י' ג', שהעניין של הדקדוק בקריאת שמה, כן, משמעותו, זה בזמן שאנחנו מקבלים עול מלכות שמה ועול מצוות, שזה עניינים כוללים, יש לנו יחס אל הפרטים. אלא הפרטים הקטנים, ואנחנו לא רק מסתפקים באיזשהו כיוון כללי, וכיוון שאדם מדקדק בפרטים, אז ממילא גם בעניינים המעשיים הוא ידקדק בפרטי המצוות, וזה מה שמצנן גיהנום. זאת אומרת שגיהנום זה הצער כתוצאה מן החסר, אבל החסר יהיה בחלקים קטנים, אבל לא בדברים קטנים. בפרטים שלמים. ובדברנו יש לבאר, דמאן דאמר, מי שלא שיהיה רק חוק אחד, ומאן דאמר, מי שלא קיים אפילו חוק אחד. זאת אומרת, יש ויכוח בגמרא במסכת סנהדרין בשאלה, מי נענש בעונש כזה, כמו גיהנום. כן? אז יש מאן דאמר שאפילו כן, מי שישאיר מצווה אחת, כבר נענש. ויש מאן דאמר הפוך, שאומר, מי שקיים מצווה אחת, לא יהיה לו את העונש החמור הזה. אומרת הגמרא, לא נחלקו. ואומר הרב, לא פליגי. זאת אומרת, אפשר להסביר שאין פה מחלוקת, רק כל אחד ידגיש נקודה אחרת. ואם יש אפילו חוק אחד שעקר, אפילו הכנת נפשו ממנו, על ידי שלא שם ליבו אליו כלל ולא חשיבו ברעיונו, הוא חסר נפשו מאושר הפרטי, הוא בטבע. ואי אפשר לתקן למובת הטבעי כמעט את הגיהנום. זאת אומרת, אם לאדם יש מצב שהוא לא קשור למצווה אחת, היא כאילו לא חלק מהחיים שלו, אין לו אותה בתודעה, ודאי שאין לו אותה ברצון, היא לא חלק מהמציאות שלו, ברור שבמצב כזה של ניתוק גמור, אפילו מחוק אחד, אפילו מצווה אחת, או מאיסור, שהוא לא יקפיד עליו, זה כבר מספיק כדי שהוא יהיה צריך את הצירוף של הגיהנום. זה מאן דאמר שאפילו על חוק אחד יש את הגיהנום. כלומר, כאשר יש לאדם ניתוק לחלוטין מחוק שלם. מה שכן, אם יש בנפשו הכנה לכל חוק, זאת אומרת שייכות ורצון וקשר, יש לכל המצוות. אלא שנענש על שלא קיים בפועל, כבר שהלכה למעשה הוא לא נהג, אז אם חיסרון קיומו בפועל מתפשט על כל התורה כולה, אז פה נדמה כי חיסרון טבעי וצריך זיקו גיהנום. זאת אומרת, אם קורה שהוא לא מקיים שום דבר, זאת אומרת, יש לו קשר אל הכל, אבל מעשית הוא לא קיים, אז פה הוא צריך את התהליך הזה של הגיהנום. אבל אם קיים אפילו חוק אחד, ולשאר החוקים היה לו גם כן הכנה טבעית, ולא עזבם כי מפני תוקף תאווה ועצלות, כן, זאת אומרת, יש לו קשר אל כל המצוות כולן, רק בפועל, בגלל כל מיני התמודדויות של תאווה, הוא לא הצליח, אבל, כן, הוא קיים בפועל, כן, חוק אחד, ולא מפני שלא שם לי בו להבין ערכם, אז הוא ניצול, כי היה לו במירוק שבעולם הזה, הפועל להחזיר למוטב, כל החיסרון שלא קנענו התאסרפות בעמקי טבעי הנפש. אז בואו נראה רק את הדרגות. כן? יש מצב שאדם יש לו שייכות אל כל המצוות שהוא מקיים אותם. זה ודאי אדם שהוא צדיק גמור. יש אדם שיש לו שייכות אל המצוות והוא מקיים אפילו אחת מהן. אז זה כבר משהו שמחבר אותו אל המצוות, ואם צריך את הזיכוך, כי הוא בגלל כל מיני תאוות ויצרים לא מקיים את המצוות שהוא לא קיים, אז הוא יצטרך ייסורי עולם הזה, הוא יצטרך תהליכים קשים כדי, כן, כדי להתנקות ולהזדקך. אם אדם אין לו שייכות לכל המצוות, כן, יש לו מצוות שאין לו שייכות אליהם, ואת השאר הוא מקיים פה, בגלל שאין שייכות אפילו למצווה אחת, צריך תהליכים עמוקים של זיכור, ולא יספיק איסורי העולם הזה. וכמובן, אם אין שייכות וגם אין קיום, זה ודאי כבר מצב חמור שמצריך את התהליכים האינטנסיביים של הזיכוך, של מה שאנחנו קוראים לזה גיהנום. טוב, אנחנו פסקה י' ד' ואמר רבי חמא ברבי חנינא, למה נשמחו אוהלים לנחלים? דכתיב כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם כארזים על יבלי מים. לומר לך, מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים מעלים את האדם מכף חופה לכף זכות. בוא נראה פסקה י' ד'. טהרת האדם עם יסוד המים מכל הטומאות שבתורה, יש בה רמז באשר טומאות המעשים והמידות והדעות כולן באות מחסרון השקפתו של האדם העניין היותו בעולם הזה מצד פרטיותו כגר ולא כתושב, ועליו להשתמש בדברים שמוצא רק להפיק על האדם תכליתו הנצחית המעולה. זאת אומרת, למה אנחנו רואים שעל פי תורה דווקא המים אלו שמתארים? אז אומר הרב, ממה נובעים העבירות? העבירות קיימות מזה שיש לאדם תפיסות חומרניות של החיים. זה הכוונה חסרון השקפתו על עניין היותו בעולם הזה מצד פרטיותו כגר ולא כתושב. זאת אומרת, תמיד נדמה לבני אדם שהם נשארים חיים בעולם הזה לנצח. ואז זה גורם לאדם לשאוב את מטרות החיים מתוך העולם הזה. לכן חז"ל אמרו שאדם צריך להבין שהוא לא יודע מתי יבוא איתו. נכון? ששוב יום אחד לפני מיטתך. כיוון שאתה לא יודע מתי מיטתך, אז כל ימיו יהיה בתשובה. זה מה שצריך לראות לנגד עינינו, הודע מאין באת, אולן אתה הולך וכולו. אבל זה אמירות שהן שכליות. בדרך כלל בני אדם חיים בתחושה שהם יחו לעולם. דרך אגב, זה לא רק אצל אנשים צעירים, זה גם אצל אנשים בוגרים. זאת אומרת, בתחושה. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם, יכול להיות שהוא, כמו שאמר, הוא בצורה שכלית, הוא מציב לנגד עיניו את האמת. תכף דוגמה לדבר הזה. אני שמעתי באיזה בוקר השבוע שעבר, חזרתי מבית הכנסת, ובנסיעה שמעתי את הדיון. מה היה הדיון? על הכאת קשישים. יש תופעה כזאת של או עובדים זרים או כל מיני מטפלים שמכים קשישים. אז באמת הם, אלו שהיו שם, אז הם גילו אמפתיה על כן, הקשישים וזה, שזה לא בסדר, זה ש... כן, באמת היו, דיברו לעניין, כאילו, אבל זה היה נראה שמדברים על הקשישים כאילו מדובר על אנשים מסוג אחר. אתם יודעים, לפעמים יש אנשים שהם, יש להם חריגות מסוימת. אז החברה צריכה לדעת איך להתייחס לחריגות הזאת ואיך לתת להם מענה, מה שמתאים להם. רגע, דבר אחד שחסר לי בדיון שם, שבסופו של דבר כולנו נהיה קשישים. כן? הקשישות זה חלק מהמציאות של כל אחד. היא לא קיימת בעולם כתופעה. היא קיימת אצלך עוד 20 שנה, עוד 40 שנה. אצל התינוק שנולד אתמול היא תהיה קיימת עוד 80 שנה. אבל היא חלק מהמציאות, אי אפשר להתעלם ממנה. אבל זו דוגמה לזה שהתחושה הפשוטה שבני אדם זה שהם יחיו לעולם. ויכול להיות שבעומק של זה קשור למושג של חיי הנפש והעולם הבא וכל זה, יכול להיות שבעומק של זה ככה. אבל התרגום הפשוט שאנחנו מתרגמים את התחושה הזאת זה לחיי העולם הזה. ומה הנפקא מינה בזה? שברגע שאתה סבור שאתה תחיה לעד בחיים עולם הזה, אם אתה לא רואה בעיה בהצבת מטרות עולם הזהיות כמשהו שסותר את המשמעות הנצחית של חייך. כי אתה מתרגם את הקיום הנצחי של עצמך למושגים העולם הזהים. אז גם קשישים בני 80 יכולים להציב לעצמם לעשות כמטרה 4 פעמים לחול בשנה. לא משנה שהוא עומד כבר בקבר, אבל הוא עדיין מחפש את הטיולים לחול, ועדיין מחפש את כל ה... לא התעשת להבין שכדאי להצטייד באיזה ציוד אחר, שיותר מתאים למה שהוא הולך בשנים הקרובות כנראה. אבל זה העולם. זה העולם. ולכן, מתייחסים לקשישים כאילו כאוכלוסייה חלשה. כלומר, זה סוג מסוים של יצורים. זה לא אנחנו. כן, זה חלק ממה שזה, זה מה שכותב פה. חסרון ההשקפה של האדם על עניין היותו בעולם הזה מצד פרטיותו כגר ולא כתושב. ועליו להשתמש דברים שמוצא רק להפיק האדם תחליטו הנצחית המעולה. זה שאומרנו, התפיסה הפשוטה שלנו זה לא ככה. על כן, כשיבוא במים, שמה יצייר גרותו. אז מה קורה כשאנחנו נכנסים לתוך מים? זה התבילה. אז שמה מרגישים זרות. כי האדם אי אפשר להיות קבוע את השב במים, רק הזמן מועט, על ידי איזו הכנה. והבין מזה דועדים ביותו על הארץ שהיא על המים, הרי הוא כגר בתוכה. ויחשוף לסוף עיקר מגמתו אל הטוב והחוכמה, הצקה ומשרים שהם קיימים לעד. זאת אומרת, כאילו אומר פה הרב, כשאדם תובל, הוא נכנס לתוך מים, יש לו תחושת זרות. מים זה לא סיבה טבעית. דרך אגב, תמיד תסתכלו, לא יודע איך זה אצלכם, אבל תמיד שנכנסים לתוך מים, ואתה לא מצליח לגוע בקרקע, אתה לא הולך בתוך המים, אתה מרגיש איזה מין חוסר ביטחון. למרות שאתה יודע לשחות, כנראה לא יקרה לך כלום, אבל... יש משהו שהוא, או כשמסתכלים על המרחבים של הים, גם כן מרגישים איזה משהו שהוא, למרות שאנחנו לא שייכים לשמיים כמו לים, אבל כשמסתכלים על הים יש משהו שלא, לא, מפחיד אותנו כזה. כן. אז אומר רב, הזרות הזאת לסביבה שאתה נמצא בתוך המים, כן, מפתח התודעה של... גירות, כן? זה לא, גם העולם הזהיות, המדרגה העולם הזהית, כן? החומר והמטרות היוצאות מן החומר, גם הם בעצם דברים זרים לטבע האמיתי של האדם. כמו כן, אוהלים. נקראו אוהלי חוכמה בשום אוהלים. נכון? אוהלים זה בתי מדרש כזה. לשון ארעי. למה? בגלל שהדבר מביא לקראת ההנהגה המעולה הוא ביות הציורים הגסים של קביעותו בענייני העולם הזה החומריים, יסורו ממנו, ורק על ידי לימוד התורה והגיון החוכמה ישתלמו דעותיו בזה, ויצא מכף חופה, חובה לכף זכות, עשו מעיינו בדברים שהם קיימים לעד. כן, זאת אומרת שהציורים הגסים של הקביעות בענייני העולם הזה, כן, אז אדם שנמצא בסביבת האוהלים, אז הוא מתחיל להבין, כמו שאמרנו, את הערעיות של ענייני החומר העולם הזהים ושל הקביעות בחוכמה. ויצא מקו חופה לקו זכות, לסומנו בדברים שהם קיימים לעד. גם שלבד הטבת התכונות שבאה לידי הלימוד, אותו משכיל, לדעת את הטוב, לעשותו, יש בקביעות האוהלים להמשיך רגש קדוש טבעי לכל הבא להסתופף בצילם, עד שרגשותיו יתהפכו מגסותם לצד עילוי קדושה. עניין התארה של התאומה על ידי התבילה שבאה בסגולה על ידי חוק תורת השם תמימה. כן, זאת אומרת, אומר הרב, חוץ מזה שעל ידי לימוד תורה אדם נעשה בעל מידות טובות, זה נקרא טבת התכונות, כן, ויש בקביעות בתורה יש גם עניין שמעדן את נפש האדם. זה הכוונה, הרגשות הופכות מגסות לצד עילוי וקדושה. זה דומה לתבילה, שגם שם יש התארות מן התומה. אז אם כן נסכם. המים זה סביבה שאיננה טבעית, ולכן האדם מרגיש בה גירות. ותחושת הגירות צריכה להתלוות אל החיים, אל כל החיים העולם הזה. זאת אומרת שמטרות חומריות זה לא מה שמתאים לנו. צריכים לפעול כן, מה שנדרש לעניינים החומריים, אבל לא להפוך את החומר להיות מטרה. זה התבילה. ואוהלי התורה זה העיות, שאדם הוא לא קבוע בענייני העולם הזה, ואז יש שני עניינים שקורים איתו. אחד זה הטבת התכונות, שתיים זה העידון, העידון הנפשי. טוב, אנחנו נעצור כאן.